האדם מורכב, בלשון התניא, משתי נפשות. מהנפש האלוקית ומהנפש הבהמית. לכן הוא אדם. הוא אדם כי נפשו האלוקית כל הזמן רוצה להידמות לעליון. והוא אדם משורש אדמה לעליון. כוחו על פני כל שאר בעלי החיים בעולם הוא לא בידיו, לא ברגליו, גם לא בפיקחותו. והרבה דברים השועל פיקח ממנו או האריה פיקח ממנו, כוחו הוא בעצם בדמיונו, כוחו הוא בבינתו, ביכולת לדמות דבר לדבר, ביכולת לקבל חוכמה, להתבונן ולדעת ולהתקשר עם זה בחיים שלו. אלה הם החוכמה, הבינה והדעת. האדם גם הוא נפש חיה כמו כל החיות, והוא נקרא אדם גם מפני שהוא יכול להידמות למעלה, אבל גם מפני שיותר מכל החיות האחרות הוא יכול לרדת למטה, והוא מן האדמה, ויש בו את שני הכוחות האלה והם ביחד. רק באדם זה נמצא ביחד. ייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. גם החיה היא נפש חיה, ומה שיש בחיה הוא חיים, חיות, רצון שלא מוגבל על ידי שכל, על ידי החלטות. לכן גם רצון שלא עוצר את עצמו בגלל שכל וגם לא מתפתח, אלא ממשיך להיות משהו. נחזור עוד מעט לבהמה. אבל הייתי אומר שהבהמה בדרך כלל, אם האדם לא קלקל אותה, רוצה את מה שהיא צריכה וצריכה את מה שהיא רוצה. היא לא רוצה לאכול משהו שלא טוב לה. היא רוצה לפרוט, היא רוצה לרבות. היא לא דנה אם לפרוט או לרבות. היא רוצה את זה. היא חיה. עניינה הוא להחיות. שהמילדות לא הצליחו לעצור את הנשים העבריות, הן אמרו לפרעו כי חיות הן. וטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. זה איזושהי חיות כזאת שלא מוכנה בכלל להתחשב בכלום. מגיע עוד מעט אל הבהמה. יש באדם רצו ושוב. רצו הוא המצב של הנשמה, של הנפש האלוקית, שכל הזמן שואפת לחזור אל המקור שלה. התניא אומר שנר השם נשמת אדם מתאר את הפתילה, את האדם, עם הנשמה שנמצאת באש. וראיתם מה קורה לאש הזאת? היא כל הזמן שואפת לברוח. אם תעצור אותה לרגע ותשאל אותה, תגידי לאן את רוצה לברוח? והגיוני שתברכי. התשובה שלה תהיה, אני רוצה לברוח אל המקור של האש. אבל מה יהיה שם? הרי את תלכי לאיבוד שם. אף אחד לא יזכור אותך. אין התשובה הגיונית. אבל זה הטבע. זה הדבר הכי נכון, הכי טבעי, היא שואפת לעלות לשם. היא לא מצליחה כי היא אש, והפתילה היא חזקה. אבל בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית יש מאבק קשה מאוד. מצרים ויציאת מצרים ושיעבוד מצרים, זה המאבק בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הנפש הבהמית איננה דבר מיותר, היא הכלי שמכיל את הנשמה, היא כלי טהור, היא כלי קדוש, היא כלי נפלא, היא הגוף שמאפשר לנפש האלוקית להופיע. אבל היא שואפת באופן טבעי לחזור למקורה, ומקורה הוא מן האדמה, וגם הנפש האלוקית שואפת לחזור למקורה, ומקורה הוא חלק אלוה ממעל. וביניהם יש מאבק. פרעו הוא הקלאסיקה של ההשתלטות של הנפש הבהמית על הנפש האלוקית. פרעו לא דיבר עם משה רבינו אפילו פעם אחת על שאלות היסטוריות, מדיניות, דמוגרפיות, ביטחוניות. הוא דיבר איתו על דבר אחד: לא ידעתי את השם. מי השם אשר אשמע בקולו? הוא אמר לו אמירה שאני חושב שכולנו חיים עליה ומתבססים עליה וניזונים ממנה וסובלים ממנה סבל נוראי. הוא אמר לו, הדת היא אופיום להמונים. הוא אמר את זה במילים יפות של פרעה. הוא אמר לו, נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם. הוא אמר לו, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הוא אמר לו, העבודה משחררת. הוא אמר לו, שיעשו לא שישעו. אתם מבלבלים במוח לאנשים שנכנסו למערכת בהמית, והמשנה בהמית נשמעת שלילית, היא חיובית מאוד אם היא תהיה נכונה, למערכת בהמית שאין בה נפש אלוקית פועלת. אין לי בעיה, אגב, אם אתם רוצים לדבר על אלוהים. אין לי שום בעיה. שמחה. כשיורד ברד, פונה פרעה אל משה ואומר, העתירו אל השם. תתפללו להשם. זה רב מיליות קולות אלוהים. הוא ברד. יש לו חרטומים. הוא נורא מתעניין, אגב, בפילוסופיות אלוהיות בעולם. הוא נורא רוצה לשמוע מי זה. הוא מתחיל את כל העסק עם משה רבנו בקרקס חרטומי ענק על כל מה שעושה משה החרטומי מנסים לעשות במקביל. זה לא שיחה מדינית בין שני אנשים בעלי כוח, כי אז זה היה נגמר בהתחלה באיזה הריגה של פרעה את משה. זה ויכוח על האם יש אפשרות שהשם נמצא פה בקרב הארץ. פרעה לא מוכן לקבל את זה, כי פרעה מייצג את התפיסה שהנפש הבהמית מכריעה את הכל. יציאת מצרים היא היציאה של הנפש האלוקית מהנפש הבהמית. זאת היא הסיבה שממצרים לא יצאנו. ממצרים ברחנו. ממצרים גורשנו. זאת הסיבה שהחג שמזכיר את יציאת מצרים בכל שמותיו מזכיר את היות הבריחה הזאת לא שפויה. זה חג המצות, כי לא יכולנו להתמאמה ולא יכולנו לעשות לחם, כי לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. זה חג הפסח, כי כולם דילגו, גם השם יתברך ויתעלה דילג. זה חג החיפזון. זה חג שאנחנו יושבים ואוכלים מסובין בליל הסדר, זכר לאבותינו שישבו חפוזים, מותניכם חגורים, מעליכם ורגליכם מקלכם בידכם מחכים לברוח. זה חג מופלא שבו גם כשכבר אפשר לצאת בצורה הכי רשמית אנחנו בורחים. הדיווח שאנחנו מעבירים לפרעו הוא שאנחנו יוצאים לשלושה ימים. מי שחושב שיציאת מצרים היא אירוע היסטורי, אין לו שום הסבר ללמה. הרי פרעו כבר אמר, קום וצאו מתוך עמי. אבל ויוגד לפרעו לאמור כי ברחה. פרעו מבין בדיוק את הבעיה. הוא מבין שהעם ברח. ופרעו תופס שאם העם ברח, הוא עוד לא איבד את הסיכויים. כי בורחים ממי שהוא קיים. אתם יודעים למה בפסח יש גם חג ראשון וגם חג שני בשביעי של פסח? כי רק אחרי חג שביעי אפשר לצאת מחג המצות. זה דבר מדהים לחשוב עליו. בחג הראשון יצאנו ממצרים. ואז נכנסנו לאופוריה שמצרים מתה. אחרי שלושה ימים, פתאום התחלנו לראות את עצמנו הולכים שוב לכיוון מצרים. ולא הבנו איך זה קורה לנו אחרי שכבר נגמלנו. לא הבנו איך פתאום אנחנו עוד פעם במסלול שחוזר עוד פעם אל אותם סיגריות. לא קלטנו מה קרה. אנחנו הולכים הפוך. אתם יודעים מה קרה בשביל של פסח? פתאום רצינו להתאבד כולנו. תמיד חשבתי שבשביעי של פסח האנשים הגדולים אמרו נלך לים, האנשים הקטנים רצו להתאבד, האנשים הגדולים רצו להתאבד, כי הם אמרו אין סיכוי שהנפש הבהמית והנפש האלוקית יצליחו לחיות יחד אחרי כל מה שעברנו. מצרים חי, בועט, נושך, עלה על 600 רכב בחור, שלישים על כולו. אי אפשר לצאת ממצרים. סתם אמרו לנו שאפשר לצאת ממצרים. אין אפשרות לצאת ממצרים. אם היו גומרים את פסח בלי שביעי של פסח, לא היה פסח. פסח זה שאתה בורח ורודפים אחריך. אתה כל הזמן בורח וכל הזמן רודפים אחריך. ומי שחי בתחושה הזאת מבין למה הוא צריך להיות ברצו. אתם יודעים מה זה רצו? רצו זה לרוץ אל המקור, לעוף מפה, להישאב. רצו זה רגע מאוד קשה אצל האדם שלפעמים נמאס לו להיות פה כבר. רצו זה מה נשתנה הלילה הזה שכולו מצא. רצו זה אבא תגיד אתם נורמלים? זה הרי לא יכול להחזיק. זה לא יכול להיות כל הדבר הזה. זה לא שלנו הפסח הזה. מה אתם עושים פה? אני כל כך מבין את הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם. הוא לא מבין מה אנחנו עושים בכל הסיפור הזה. הרשע גם שואל את השאלה הזאת, אתם יודעים מתי? כי תבואו אל הארץ והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. הוא צודק 100%. הוא אומר, באנו לארץ. אז מה הרעיון הזה של פסח? אני מבין לברוח ממצרים במצרים. הרי פה לימדתם אותנו לא לברוח. פה לימדתם אותנו להתמודד. פה לימדתם אותנו לעבוד. אתם ממשיכים עם הפסח הזה? פסח זה רצו. בשבועות נגיע לשוב. אני מרשה לעצמי להעלות אפשרות שהתחלתי לחשוב עליה היום. תמיד היה לי קשה וענינו בכל מיני צורות, והיום נדמה לי שאני מבין את זה אחרת לגמרי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה רבנו תוציא את בני ישראל ממצרים. אומר לו משה רבנו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי אהיה עמך. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זה יהיה עוד 50 יום. רש"י אומר שמשה שאל שתי שאלות. השאלה הראשונה הייתה, מי אנוכי כי ילך אל פרו? מה, איך אני אכנס לפרו? הוא יהרוג אותי. תשובתו של הקדוש ברוך הוא לשאלה הייתה, כי אהיה עמך. מרגע זה ואילך הוא לא שאל על זה. אבל אז באה השאלה השנייה שלו. השאלה השנייה שלו הייתה, מי אנוכי כי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים? ורש"י מסביר את השאלה באופן קשה מאוד. אמר לו משה, ריבונו של עולם, אתה בטוח שזה טוב להוציא אותם ממצרים? שאלה מוזרה. תשובתו של הקדוש ברוך הוא הייתה, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בדרך כלל מסבירים, ואם הם יצאו ממצרים, מי אמר לאן הם ילכו? ואז באה התשובה, הם יקבלו את התורה. ככה ההסבר של, של, של הראשונים. זה קשה. באמת, למשה רבינו צריך להסביר למה קודם כל צריך להוציא לחופש. כשרבינו בסנה לחם על החופש שיש גם לגדי. הוא הכתובת שצריך ללמד אותה למה חופש? קודם כל תוציא בעשר מארץ מצרים. אחר כך נדון בהמשך. מה הטעם לדיון הזה בכלל? תוציא. את משה רבינו צריך ללמד מה זכותו של העם הזה, מי הוא העם הזה. הוא הרי זה שיעמוד לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא יגיד לו הרף ממני ואשמידם ויאמר מכן אינה. מה כל השיחה הזאת? ואיך הקדוש ברוך הוא עונה לו בהוציאך את העם ממצרים? היום אחרי שראיתי את דברי התניא כשמחלק את רצו בשוב של פסח ושבועות, נדמה לי שהשיחה היא השיחה הבאה. כשרבינו אומר, ריבונו של עולם, אני באמת האחרון שצריך להסביר לו למה חשוב להוציא את העם הזה. אני בן 80, נמצא במדיין, כי כשהייתי נער, הרגתי מצרי שנגע בעברי. גדלתי כנסיך בארמון של פרו. אני באמת לא צריך שיסבירו לי עכשיו את ההזדהות עם העם. זה כל מה שמעניין, אין לי כלום חוץ מזה בעולם. אבל יש לי שאלה אחת. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים זה רצו. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים זה לצאת מהמציאות ולהתנתק, אבל רצו זה רק בנפש האלוקית. אחרי שהם יצאו ממצרים צריך להתחיל לעבוד על הנפש הבהמית. זה אני לא יודע לעשות. אני מבין למה אני יכול להוציא. אני מבין למה פנית אליי. ענווה היא לא להכיר את עצמך. משה רבינו יודע בדיוק את ערכו. אני מבין למה אני זה שיכול לעמוד מול פרעו. אני המשה שיכול למשות את הכל. את בת פרעו משיתי, ואנסה למשות את בני ישראל אם תיתן לי את הכוח. אין לי שום דבר אחר בחיים חוץ מזה. זה מה שאני רוצה לעשות. אבל כדי להמשיך את החיים, אתם יודעים מה צריך אחרי הרצו? אחרי שהנפש האלוקית מתנתקת לרגע אחד, אחרי שאוכלים מצה, אחרי לא יראה ולא ימצא, צריך לחזור אל החיים. צריך בשוב. צריך לשוב אל התפקיד שלך. צריך לחזור אל הפתילה ולהמשיך לדלוק פה. ובשביל לדלוק פה צריך כל כך הרבה זיכוך, כל כך הרבה עבודה. ואני משה רבינו אולי מנותק מכל המצב הזה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, מי אנוכי כי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אם אני צודק, הפסוק הופך להיות מדהים. מי אנוכי כי אלך אל פרעה, כמו שרשי אמר, מה אני חשוב ללכת אל פרעה? ומי אנוכי כי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אני יכול להוציא, אבל אני לא יכול להחזיר אל המקום שהם צריכים ללכת. להתמודד אחר כך עם היום יום. אני ריבונו של עולם כבד פה. אני כבד לשון. אני פסח. שלחנה ביד תשלח. שלחנה ביד מישהו שיכול אחרי זה להשיב אותם אל המציאות. זאת הטענה. על הטענה הזו אומר הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתם יודעים מה יהיה על ההר הזה? על ההר הזה יהיה כתוב הירד השם על הר סיני. על ההר הזה יתחילו לעבוד את האלוקים מלמטה למעלה. על ההר הזה תרד התורה, ועל ההר הזה יגלה משה רבינו את התגלית שאף אחד עוד לא יודע שהוא יגלה. על ההר הזה יתגלה שאת הלוחות שאנחנו ניקח איתנו לדורי דורות לא קיבל משה מפני שהקדוש ברוך הוא ירד, אלה נשברו. את הלוחות שניקח איתנו לדורי דורות קיבל משה מפני שמשה רבינו עלה. אלה ימשיכו. קדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תוציא את בני ישראל מארץ מצרים, כי לך אני אתן את הכוח גם לרצו וגם לשוב. זה חג אחד. תחילתו ברצו וסופו בשוב. תחילתו בלילה הזה כולו מצא, בסופו בשתי לחם חמץ תאפינה. אבל מיד 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 ממחורת הפסח, שנקרא ממחורת השבת, צריכה להתחיל להיות העבודה שקשורה לא לנפש האלוקית אלא לנפש הבהמית. אי אפשר לעבוד על הנפש הבהמית לפני שקודם כל קבעת לעצמך את הקביעה שהנפש האלוקית היא הזהות שלך. לפני שקודם כל קבעת לעצמך שאתה אדם, כי אתה נשמת חיים. אי אפשר להתחיל לעבוד על הנפש הבהמית לפני יציאת מצרים. אתם יודעים למה נקרא ממחורת הפסח ממחורת השבת? לעניות דעתי, אם נדמה שאדמור הזקן אומר את זה מפורש ואנחנו רק מסבירים את זה, חז"ל אומרים שגם פסח נקרא שבת, כי מועד נקרא שבת, חג נקרא שבת, אבל למה פסח? שבת, כל שבת נקראת שבת כי הקדוש ברוך הוא שבת. פסח נקרא שבת, תחזיקו, כי אנחנו קיימנו תשביטו. אתם מבינים מה זה ממחורת השבת? יש רק שבת אחת שאנחנו המצאנו בעולם. אנחנו לקחנו חמץ, אנחנו לקחנו את כל העולם הזה. לקחנו את כל השיעור שבעיסה שמנפח את העולם ונותן ליש מאין לחשוב שהוא יש. ואמרנו לכל היש מאין שהוא עין. אני הצלחתי לבטל חמץ בלב. אתם מבינים למה לא תשחט על חמץ דם זבחי? פסח הוא השבת. ממחורת השבת תביאו את העומר שלכם, תביאו את השעורים שלכם מהשדות שלכם. ממחורת השבת מהר 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 תחזרו אל השדות. וערב יום טוב לא שמים לב לזה, כלומר ערב פסח כשכל עם ישראל מרוכז בקורבן פסח וכל עם ישראל עסוק בהקרבה בירושלים, שלוחי בית דין יוצאים בשקט בשקט וקורחים אומרים ואומרים אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו נחזור תכף אשוב. אנחנו עכשיו ברצו הכנו את תחילת השוב, ומיד במוצאי פסח, גם אם זה שבת, כי הממחרת השבת של תשביתו דוחה שבת. אתם מבינים את ההלכה הזאת? צדוקים לא הבינו את זה. צדוקים לא הבינו לאן אדם יכול להגיע כשהוא יתחיל להעלות את נפשו הבהמית. אבל אין תאריך לחג הזה. בטח שאין תאריך. זה החג היחיד שאני אקבע אותו. ואין לו אפיון. בטח שאין לו, אתה תקבע אותו. ואין לו שם, אתה תקבע אותו. ואין לו זמן קבוע, אתה תקבע אותו. אתה צריך לספור. ממחרת השבת אתה לוקח את העומר שלך, את ראשית כסירכם. וביום שנבוא לארץ, בימי יהושע, בשנה הראשונה, חודש ושבוע אחרי פטירתו של איש האלוקים של משה רבינו. אתם יודעים מה יקרה ביום הזה? פתאום נפתח את הסכים ואין יותר לחם מן השמיים. אתם מבינים את הנס של המן? לא מספרים עליו כשקוראים על המן. כי ממחרת השבת, שנקרא ביהושע ממחרת הפסח, פתחנו את הכלים שלנו והסתבר לנו שזהו. מעכשיו אוכלים את תבואת ארץ כנען. זוכרים את ארור כנען? זוכרים את מעשה ארץ כנען? מהיום כשאתה רוצה לחם אתה לא מסתכל לשמיים. זה היה 40 שנה. מהיום כשאתה רוצה לחם אתה מסתכל אל ארץ כנען ומרים אותו למעלה. המוציא לחם מן השמיים נגמר. מתחילים המוציא לחם מן הארץ. מהיום אתה עושה את הפעולה שהראשון שעושה אותה עכשיו בהיסטוריה הוא הכהן, שם בגלגל. אתם מבינים למה צריך לפני כן למול את אורלת הבשר? למה צריך להזיז את חרפת מצרים, לתקן את הגוף, לזכך את הנפש הבהמית? שם בגלגל מתחיל סיפור העומר. ואז מניף הכהן את העומר, ושם בפסוק כתובה המילה לרצונכם. ולא הבנו את המילה הזאת. דבר מופלא. בעולם המוסר, בצדק, מדברים תמיד 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 ובצדק גמור, כל אחד מאיתנו צריך את זה בלי סוף, וכמה שיש את זה צריך את זה עוד יותר, על התיקון של הנפש הבהמית, הצורך של הגאווה צריך להיות מתוקן בתשובת המשקל של ענווה, של שפלות כשצריך, והעצבות והעצלות צריכים להיות מתוקנים במובנים ההפוכים שלהם. הכל ברור. ובעולם החסידות פותחים את התיקון באותה צורה, רק עם דבר אחד. התיקון מתחיל בזה שאתה מחזיר כל דבר אל השורש שלו. זה לא פותר אותך מעבודת המוסר שדיברנו לפני שנייה. היא כל העבודה. כמו זקן אמר שבעצם עבודת החסידות היא עבודת המידות. ותשמעו מה קורה פה, זה דבר פלאי. אני מביא את העומר שהוא השעורים שהם מאכל הבהמה אל הכהן. שבת אחר הצהריים, בכל שבת, לא בחודש ניסן, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, עשה איתנו צדקה וצדק, צדקתך צדק. אדם ובהמה תושיע השם. יכול אולי מישהו להבין אדם וגם את הבמה. תושיע השם. אבל חז"ל לא מבינים כך. חז"ל מבינים אדם ובהמה. תושיע השם. אדם ובהמה תושיע השם פירושו את האדם שבי, תושיע, וגם את הבהמה שבי תושיע. זה לא פשלה בייצור שנבראתי בנפש בהמית. זה לא טעות. לפעמים קם אדם בבוקר ומרגיש שהייתה פה טעות בייצור. הוא מחכה לאיזה מין ליין כזה שיצא ויוציא מהשמיים איזה ליין ככה שיגיד אוסם עשתה הכל כדי שהנעתכם ממוצריה תהיה מלאה. צר לנו אם חל דפקט, נא לשלוח את האריזה בצירוף המוצר. ואנחנו... הוא חושב שמחר אולי הוא יצא בצורה קצת יותר מתוקנת, כי זה לא אשמתו שהוא עצבני, זה הסבתא. זה גני. ואם הוא היה יכול לצאת קצת יותר מושלם, זה היה אוסם. זה היה באמת, זה היה הכי טוב שיכול. זה לא פשלה בייצור. זה מצוין. רק כדי להתחיל לזוז, צריך להחזיר כל דבר אל השורש שלו. אז זה אדם ובהמה. אם אני רוצה לאפיין בהמה, אבל בוא נהיה קצת יותר פרים, קצת יותר אמפתיים לבהמות. אנחנו לא הוגנים כלפי הבהמות. באמת, באמת, באמת אני חושב כך. אחד הדברים הכי לא הוגנים, אני אומר משפט נורא, בשבוע הבא כ"ז ניסן, אחד הדברים הכי לא הוגנים כלפי הבהמות, כלפי הבהמות, זה המשפט המחריד שאומרים שהם נהגו כמו בהמות. זה מזעזע. הם נהגו כמו בהמות? לא נעים לך להגיד שהם נהגו עם השכל של האדם? לכן אתה אומר שהם נהגו כמו בהמות? אתה ראית פעם בהמה שבעה שממשיכה לטרוף? אתה ראית בהמה אחת עליה, אתה ראית את כל חיות הטרף שבעולם מצליחות להגיע למפלצת אחת שם באיזה מחנה? הם נהגו כמו בהמות? בושה. זה מחריד, המשפט הזה מחריד. הם נהגו כמו בהמות? הם נהגו בצער בעלי חיים, באגודות שלהם. הנבלות המפלצתיות האלה, הם נהגו כמו אדם, עם שכל, ותרבות, ומוזיקה, ולוגיקה. הם נהגו כמו אדם. הם נהגו כמו נפש בהמית שכבשה את נפשה האלוקית. הם נהגו כמו גלות שכינה. אתם יודעים מה זה בעומק גלות שכינה? זה לקחת את הנפש האלוקית לגלות ולהשתמש בה כדי להיות נבל הכי גדול שאפשר. הם נהגו כמו שאדם יכול לנהוג. אתה לא אוהב את זה, לכן אתה מיד מחפש מילים שמשחררות אותך מהפחד. פעם אתה קורא לזה פלנטה אחרת, ופעם אתה אומר כמו בהמות. בהמה היא דבר נפלא. בהמה היא פשוט לא שכלית. היא לא פועלת על פי מעצורים כאלה או אחרים. היא חיה. היא רוצה לפרוט ולרבות, ולצורך זה היא רוצה לאכול. תן לה את הטריטוריה שלה ואל תפריע לה, היא תייצר עולם נפלא. אתה מכניס את הבהמה הזאת לכלא כי משעמם לך לראות סתם סוס וחמור, ואתה רוצה לראות מה יצא מהשילוב. זה אתה עם השכל שלך מייצר כלאיים של כל מיני כלאים בעולם. זה יפה. אבל הבהמה? אף סוס לא הלך לאף חמור. רק אתה יצרת את זה. הבהמה מבטאת בעצם, כמו החיה, את הרצון האינסופי. היא תעשה הכל בשביל הגור שלה. תעשה את הרצון בנאמנות שאין דוגמתה. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, הוי גוי חוטא. הנאמנות של השור תביא אותו לאכילה שלו. אלא שהבהמה הזאת שאתה רואה אותה פה היא בסופו של דבר מה שבא לשרת אותך, וטוב שכך. אולי באמת בצדק טוען הרב הירש שיש בבהמה גם את המילה במה, לא רק במה אלא במה. הבהמה היא בעצם הבמה שעליה אתה יכול לראות את הכל. אילו לא היה השור חורש אלא היה צריך האדם לחרוש, הוא היה צריך ללכת עם העיניים למטה. עכשיו שהשור חורש, יכול האדם לראות את המכלול ולנהל את השדה. אם הוא ידע להמשיך לתת לשור להיות שור ולא לחשוב שהוא אלוהים מפני שהוא רוכב עליו. כשרואה יחזקאל במרכבה העליונה שור ואריה, יחזקאל רואה את התפקיד של הבהמה להיות מרכבה. אתה יודע מה בעצם אתה רוצה? להצליח להיות גם אדם וגם בהמה. אתה רוצה שהאדם שבך לא יעצור את הבהמה שבך, והבהמה שבך לא תעצור את האדם שבך. זה מה שבעצם אתה רוצה. אתם יודעים מה זה בהמה תושיע השם? תושיע את הבהמה שבי כדי שהיא תוכל להיות בהמה רבה. את המושג בהמה רבה של יונה מסביר הזוהר הקדוש הבהמה הגדולה, הבהימה בשורש שלה, המרכבה. בעצם הרצון להיות מרכבה הוא הרצון להיות כלי לשליחותיך. אלה אבות, אלה אברהם, יצחק ויעקב. אבל הכוח להגיע אל זה גם באדם וגם בבהימה הוא העבודה של האדם, הוא כל העבודה שלנו. בשביל להבין את זה בכלל, אדם קודם כל צריך רצו. הוא קודם כל צריך לילה אחד שכולו מצא. בתוך כדי שהוא ממשיך באיסור חמץ, מיד 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 בתום היום הראשון, כשהוא כבר מוכן לזה, הוא לוקח את העומר שלו, נחזור עוד מעט למילה הזאת, ומביא אותו אל הכהן, את העומר שלו, ומבקש מהכהן להניף אותו. ואני, מה עושה הכהן כשהוא מניף אותו לפני השם? הוא לוקח את העומר שלי ומעלה אותו אל השורש של הבהמה. הוא לוקח את השור שבי ואת הבהמה שבי ומעלה אותו אל הבהמה העליונה הזאת. הוא מניף אותו לפני השם. אתם יודעים לאן הוא מניף אותו? והניף הכהן לרצונכם. אתם תופסים עכשיו את המילה הזו? עכשיו אני רוצה. לא רק עכשיו השם רוצה אותי. הוא מניף אותו כדי שאני אפתח את הרצון שלי. אני הבנתי לרצונכם כדי שהקדוש ברוך הוא ירצה בי. עכשיו הכל התהפך. הוא מניף את האוכל של הבהמה שבי אל הבהמה העליונה, אל השורש, אל שורש הרצון העליון, אל המרכבה העליונה, כדי שהרצון שלי יחזור להיות רצון של ממש. והוא מניף אותו לרצונכם לפני השם ממחורת השבת שלכם. כשהוא מניף אותו, עולה מאכל הבהמה שלי למעלה. רק במילה אחת, מאכל, מאכל, זה לאכול. אבל מי שמבין את עומק המושג של אכילה, כל אכילה, מי שמבין את המושג של אכילה, זה דבר מאוד מאוד גדול. לאכול זה בעצם להעלות משהו לשלב הבא. כשאני אוכל, אני מעלה את מה שאני אוכל למדרגה גבוהה יותר. כשהשור אוכל עשב, העשב הופך להיות עכשיו חלק מהחי. וכשהעשב יונק מן האדמה, הדומם הופך להיות חלק מן הצומח. וכשאני מעביר את הבהמה שבי אל הבהמה הרבה, אני מרומם את הבהמה שבי למקום הרבה הרבה יותר עליון. אתם יודעים מה היו תפקידיו של האדם בגן עדן? שניים. לאכול ולקרוא שמות. הוא קרא שמות כי הוא אדם, והוא אכל כי הוא בהמה. והוא היה אדם ובהמה, תושיע השם. וכל מה שהוא אכל, הוא קיים מצוות אכול תאכל. ואיך הוא וידא לעצמו שהוא לא בהמה שמנותקת מהשורש העליון? כי הוא ידע את עץ הדעת לא לאכול. אתם יודעים מה קרה לו כשהוא אכל גם מעץ הדעת? הוא נפל. ואז הוא גלה. כי האדם הוא אדם ובהמה. וכך הוא צריך להיות. הוא לא יכול להישאר ברצו. אסור לו. אבא, מה נשתנה הלילה הזה? והתשובה של אבא ילד, מחר מתחילים לזוז קדימה. אבל אי אפשר להתחיל להזדקך. לפני שבורחים ממצרים ומגורשים ולא מתמאמים. כי החוכמה היא לא לצאת ממצרים אלא לדאוג שהיא תצא ממני. ואני עכשיו בורח ממנה. אבל אתה יודע, ילד, בשדה ליד הבית כבר כרוכים האומרים שלנו. מחר ניתן אותם לכהן כדי שהוא יניף אותם. והוא יעלה את השורש של הבהמה שלי אל השורש העליון. כדי שאנחנו נוכל להתחיל. זה דבר מופלא, זה לא יאמן. מה עושים מיד אחר כך? לא אחר כך, במקביל ממש. יום אחר כך מקריבים את הקורבן. אבל מה אני עושה מיד בו זמנית? מתחיל לספור. וספרתם לכם ממחורת השבת. שאלנו מה זה לכם? ספרתם זה לספור. אתם יודעים מה זה לספור? אתם יודעים מה זה השורש של סמך פי ריש? זה לספור, זה לספר. אתם יודעים למה אבן ספיר נקראת אבן ספיר? כי הייתה סתם דבר מלוכלך ומלא בוץ עד שמישהו ליטש אותו וזיקח אותו והוציא ממנו את כל המיצרים שלו. ואז גילינו מה הסיפור שמסתתר מאחורי האבן הזה. אתם יודעים מה זה לספר ביציאת מצרים כל הלילה עד שמגיע האור? זה לספר כל הלילה עד שאתה בעצמך כבר יצאת. ספירת העומר זה, אגב, בעולם הפנימי זה המושג של הספירות. הספירות, בלי להיכנס בכלל, הם הלבושים, הם המידות שבהם פועל העולם. הם קודם כל המידות שדרכם מתגלה האלוה. חסד, גבורה, תפארת. המידות האלה הולכות ומשתלשלות, ובאותה מידה שהן נמצאות שם, הן מופיעות גם פה אצלי בנפשי הבהמית. גם בנפשי הבהמית יש את אותן מידות. יש בבהמה שבי חסד אדיר, ולפעמים מוביל למקומות מסוכנים מאוד, ולפעמים מוביל לדברים הכי יפים שיש. יש בנפש הבהמית שלי גבורה לא תאמן. לפעמים אני מציל איתה את העולם, ולפעמים אני מטורף איתה. אתם יודעים מה עושים אחרי שהכהן מניף את העומר למעלה? עכשיו וספרתם לכם ממחורת השבת. עכשיו מתחילים לעבוד על המידות האלה, על הספירות האלה, ומתחילים להזדקך. 7 ימים, 7 שבתות, 7 כפול 7, עד ממחורת השבת השביעית. ההנפה הייתה את העומר שלי על ידי הכהן להשם. הספירה היא הספירה שלי בעצמי לכן. עכשיו אני מתחיל לספור, לזכך, לספר, לברר עם עצמי לאט 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 את העלאת הרצון שלי, את העלאת הנפש הבהמית שלי לרצונכם. ממחורת השבת עד ממחורת השבת השביעית. הרי כבר שם השבת זה ודאי לא שבת. ממחורת השבת השביעית השנה יהיה ביום שישי, וזה לא מוצאי פסח. אבל כשהתחלת את השבת הראשונה בתשביטו, עוד 7 שבתות, אתה תייצר 7 שבתות. אתה תצליח להגיע ממחורת השבת השביעית, ותגיע לשבועות, תגיע לעצרת. אתה יודע מה יהיה אז? אז תקבלו תורה. אז ירד השם על הר סיני. אז יתברר שאתם מוכנים לקבל תורה. לסוכות אפשר להגיע כשבלוח הגיע התאריך. לקבל תורה אי אפשר להגיע לפי הלוח על המקרר. אתם יודעים מה קרה בהיסטוריה? החג הארוך הזה של 50 יום הפך להיות הימים הכי עצובים בעם ישראל. וספירת העומר פתאום הפכה להיות מימי שמחה אדירים לימי אבל על תלמידי רבי עקיבא. לפעמים אנחנו עוצרים את עצמנו ואומרים היסטורית, רק רגע, לא הגזמתם קצת? בסדר, זה באמת טרגדיה נוראית. היו טרגדיות יותר גדולות. 24,000 תלמידי רבי עקיבא, נכון? ודאי. לכן, בין פסח לעצרת. אתם יודעים מה היה אצל רבי עקיבא? רבי עקיבא בא לא מבית ספרנו. רבי עקיבא נכנס לעולם של תורה והבין שמה שהוא רוצה לעולות הוא את המידות שלנו. רבי עקיבא בא ללמד רק יותר מכל דבר אחר. את ואהבת לרעך כמוך. ורבי עקיבא בחרה ביתו של קל בסבוע, לא כי הוא היה תמיד חכם, אלא כי הוא היה צנוע ומעולה. ורבי עקיבא נכנס כל כולו לתורה. ורבי עקיבא חוזר עם 24,000 תלמידים. והוא ממשיך את התורה ברגעים הכי קשים. והוא נותן את האור בימים שהכל מתחיל להיות חושך. ו24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתים. וחז"ל לא מבקשים להיות היסטוריונים, למרות שהם ידעו היסטוריה. הם מבקשים למקד את הכל בנקודה אחת. וכולם מתו בין פסח לעצרת, לפני שלא נהגו כבוד זה בזה. הייתה להם תורה אדירה. ייתכן שהם לא נהגו כבוד זה בזה מפני התורה. כי רק כשאתה כל כך ערכי ועקרוני, אתה תיכנס למלחמה עם מי שינהג אחרת ממך. אולי הם היו ברצו ולא עבדו מספיק על המשוב, על המקום שיאפשר גם לי וגם לך להיות פה. ובמותם כתוב, והיה העולם שומם. לא בדקתי היסטורית, אבל אני משער לעצמי שאם נבדוק בהיסטוריה, יכול להיות שהיו אירועים יותר קשים בימי בית שני. אבל הביטוי היה העולם שומם, מופיע פה. כי ימי ספירת העומר, שהם החג של רצו ושוב, שהם החג של עבודת האדם כל חייו, שהם החג של אדם ובהמה תושיע השם, נאחרו במות תלמידי רבי עקיבא. בימי החג, החול המועד הכי יפה והכי ארוך, הפכו לימי אבל בדרך לקבלת התורה. אבל זה לא הסוף. 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, כמו רבי עקיבא, משולים אצלנו ללוחות הראשונים, כמו שרבי עקיבא משול אצלנו למשה. שניהם חיים 120 שנה. זה התורה שבכתב, וזה יותר מכל אחד אבי תורה שבעל פה. אבל אחרי מותם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, הולך רבי עקיבא אל הדרום. הוא מוצא שם 5 תלמידים. אני משער לעצמי שהאדם מבוגר מאוד בגילו של רבי עקיבא אחרי הטרגדיה הזאת. אם היו שואלים אותי מה כדאי, הייתי אומר, פנסיה מכובדת. זה באמת המון כבוד, פרס ישראל. משהו באמת מכובד. להוציא אותו למקום גם שהוא מעבר למחלוקות אולי, להבין. הוא היה לוקח אותי עכשיו ומספר לי שהוא הולך לקחת 5 תלמידים, הייתי מנסה להגיד לו, רבי, חבל על הזמן. אין סיכוי. ואלו הם, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה. והם העמידו תורה בישראל. והם לג בעומר. והם הלוחות השניים. בספירת העומר הם הימים שכל העבודה של הרצוב השוב שאמורה להתעצם ולהתעצם ולהתעצם ולהגיע לחג השבועות, וכאילו שוב נעצרה ועוד פעם עשתה לנו את מה שקרה לנו בשבי של פסח פעם. שוב מצרים מנצחת. מצרים מנצחת את הכי טובים. שוב אין סיכוי. שוב זה מלחמה עבודה. בימי ספירת העומר פתאום נעצרים בלג בעומר. וכולנו עוצרים ואומרים, ויש לוחות שניים. ויש המשך. וההמשך הוא היכולת הזאת לדעת שהעבודה הזאת להניף את העומר ולספור לכם ספירת העומר היא העבודה היחידה שיכולה להביא אתכם לחג הזה. אין את היום החמישים בלי שיצאתם נתתם לכהן את העומר להניף וספרתם לכם ממחורת השבת עד ממחורת השבת השביעית. כל ספירה מאוד דומה לספירה הזו, כי סופרים כדי לצאת מטומאה ולהיטהר. אבל רק הספירה הזאת היא לא רק כדי להגיע לשם. מי שיודע מה זה להעלות את הנפש הבהמית יודע שכל יום הוא יכול לברך על היציאת מצרים של היום. שכל יום הוא ברכה אדירה בפני עצמה. הוא עולם מופלא. הוא יודע להפוך את הימים האלה לימים שהוא מברך בהם, והיכולת שלו לעלות מקשרת את כל הימים ונותנת לכל יום משמעות בפני עצמו. היום עבדתי על החסד. היום על הגבורה. היום על החסד שבגבורה, והיום על הגבורה שבגבורה, וכך הלאה. עד ממחורת השבת השביעית. אז מביאים מנחה חדשה להשם. סולת תהיינה, חמץ תיאפנה. בעזרת השם.